הרבה שנים אנחנו דילגנו על הקינות של ציון, כל הקינות שנמצאים לקראת סוף היום. הרב סולובייצ'יק היה נהוג לומר, שלא רק מספיק היום לקונן על מה שאין, אלא חייבים לחשוב על מה שהיה כדי להבין עד כמה אין. והמשפט הזה מתגולל לי בראש הרבה שנים, וחשבתי שדווקא השנה שבה אנחנו מציינים 50 שנה להישג כל כך אדיר, הישג בלתי רגיל במלחמת ששת הימים, חובה עלינו לזכור את מה שהיה כדי להבין את מה שאין. אז בפלייר, בתמונה שבעצם סיכמה את היום הזה, ראינו את הצנחנים בכותל מצד אחד, וכיפת הסלע במקום בית המקדש על הר הבית מצד שני. השאלה היא, מה אכן היה לנו ואיבדנו? אז נקרא שני קינות של ציון כדי לראות. נתחיל בקינה ל"ז, ציון כחי כל צרי גלעד לצירייך. ציון כחי כל צרי גלעד לצירייך, אין די למען כים גדלו שברייך, ארץ צביעת בתוך גויים נתונה ומן עדן מקום כל יקר יצאו נערייך. ויהי לעוד נאמן רחת בשרו במי ירדן, אז יאסוף אף כי טהורייך, אף כי יסולי עפר ארצך בזהב. ובז יקר כמו יהלום החצב הרייך, כל תענוגים בבוא בשרך, ולא חטא השן, ואולם קצוף מתקו מרורייך, פרייך למרפא בכל עלי תעלה, הלא כי יער הדבש היו יערייך, עם הפתנים ברית כרתו מתייך, ואין צטן, אבל השלמו להם כפי רייך, בך כל בחימה, בך בכל בהמה ועוף, כחמו עדי כחמו היו לפנים, לבן יאיר חמורייך, בך אל לבדו ואין בלתו ויצא שמך, כי שם אלוהי אמת נונה בשערייך. מה טוב ונעים בבוא שפטי בני יעקב, שלוש פעמים בשנה, בכל שנה בשערייך, בך סוד תעודה וסוד חכמות, ובאו בני קדם חכמיש, שבא לכתוב ספרייך. אז בעל הקינה מציין פה דבר שרציתי לציין אותו, והוא מה טוב ונעים בבוא שפטי בני יעקב שלוש פעמים בשנה עלייה לרגל. אז דבר ראשון, אין לנו עלייה לרגל היום. יש ראשונים מסוימים שחושבים שעדיין יש מצווה בהיעדר בית המקדש, אבל כולם מסכימים שאין מצווה להביא קורבנות אם אין מזבח, וכולם מסכימים שזה לא מה שהיה, אבל עתיד עוד להיות. אבל בעל הקינה מציין פה דווקא את מה טוב הוא, ומה טוב ונעים בבוא שפטי בני יעקב. אכן, הוא בונה על הפסוק בתהילים שהרבה אומרים בפסוקי דזמרה של שבת, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחתיו, ששם עלו שבטים שפטי כעדות לישראל, להודות לשם השם. תמיד תמדתי, למה נאמר פה ששם עלו שבטים? שנאמר ששם עלו לישראל. עצם החלוקה לשבטים אמורה להיות ההפך מאחדות. אז למה יש פה את הדגש על השפטים? שתגידו, עם ישראל עלה שלוש פעמים בשנה, ובאו באחדות לירושלים, ותומה הותרה בציבור בירושלים, כי היה אחדות כל כך גדולה. למה כל כך חשוב וחיוני לבוא ולומר שעלו שפטים, שהיו מחולקים לקטגוריות של שפטים? והאמת היא שזה לא התחיל מאז. בעל ספר תהילים, שכתב את המזמור, חזר אחורנית. גם האבן עזרא שמופיע בדף המקורות וגם הרמב״ם אומרים שבזמן שהקדוש ברוך הוא קרא את הים בשביעי של פסח, הוא לא קרא אותו פעם אחת, אלא 12 פעמים. אין לי מספיק אצבעות כדי להראות מה זה 12 פעמים. 12 פעמים הוא קרא את הים, מכיוון שיש 12 שבטים. וזה לא סתם, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו בעוד כמה שבועות, שופטים ושופטים תיתן לך בכל שעריך, והגמרא אומרת, על פי הפסוק הזה, מצווה בשבט לדון את שבטו. אומר רש"י, ולא ילכו בני שבט זה לבית דין של שבט אחר. אז בעבר היו שבטים. בזמן קריאת ים סוף היו שבטים. כשעם ישראל ייכנס ארצה ויקימו מערכת משפט, צריך לחלק את מערכת המשפט לשבטים. ובעתיד לבוא, האם אז נהיה מאוחדים? אומר יחזקאל, כה אמר השם, גבול אשר תנחלו את הארץ בעתיד, ו-12 שבטי ישראל יוסיף חבלים. נראה שזה לא סתם שיש 12 שבטים. נראה שבעל הקינה אומר, מה טוב ונעים בבוא שבטי בני יעקב. איזה יופי זה, שיש גיוון בעם ישראל. אבל כולם אומרים, ישראל סבא זה שלי, אני בן של יעקב אבינו. כולנו יכולים להגיד בתפילה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אבל יש לנו נוסחאות שונים אחר כך. אומר המגן אברהם, סימן פי חט בשולחן ארוך בהקדמה שלו להלכות תפילה, סמכת. אמנם המנהגים שנהגו בשורשי התפילה אין לשנות ממנהג מקומו, כי י' ב' שבט שערים בשמיים נגד י' ב' שבטים, וכל שבט ושבט יש לו שער ומנהג לבד. אז אומר, לא פחות ולא יותר, בעל המגן אברהם, שאכן יש 12 שבטים וזה לא במקרה, וזה לא סתם, כי אכן יש 12 נוסחאות תפילה, וזה גם לא במקרה, וזה גם לא סתם, אלא יש 12 נוסחאות תפילה, כי יש 12 דרכים להגיע לריבונו של עולם. אין דרך אחת. יש גיוון בעם ישראל והוא בריא. לכן הקדוש ברוך הוא קרא את הים ל-12 חלקים, ולכן יש שבטים שהנחילו את הארץ אז וינחלו את הארץ בעתיד, ויש כל כך הרבה נוסחאות תפילה. תסתכלו שנייה על המסך ונראה את דברי הנציב שאומר דבר נפלא בנושא הזה. אומר הנציב, הנציב מוולוז'ין, אתם רואים פה את תמונתו, את קברו בוורשה, יש אוהל מעל הקבר, הייתי שם, הוא קבור ממש באוהל עם רב חיים בריסקר, שניהם עמדו בראש ישיבת וולוז'ין, שתמונתו נמצאת בצד ימין כאן, והספרים של הנציב הם פשוט אין ספור. הוא כתב על כל דבר שאף אחד לא כתב עליו. א', פירוש על החומש, לא כל ראש ישיבה עושה את זה, פירוש על השאילתות הרב חי גאון, פירוש מרומי שדה, שזה פירוש על הגמרא, מחילתה. האדם היה אדם שפשוט כתב בבקיאות נפלאה על כל דבר. והוא כותב, על כן מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשתו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם שהוא צדוקי והוא אפיקורס, ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך ההפלגה, ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק בדין, שהשם יתברך אינו סובל צדיקים כאלו, רק אגב שהוא לשם שמיים, שזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. הנציב שאוהבים לצטט בתקופה הזו של השנה, שכאשר אנחנו יוצאים מהראש הזה של שבטים ומנסים שכל אחד יהיה בדיוק כמו השני, זה מה שהנציב קורא שנאת חינם, וכידוע על פי הגמרא ביום הדבתת, זה הסיבה שנחרבה הבית השני, וזה הסיבה שאנחנו יושבים כרגע על הקרקע ומתאבלים. אבל כפי שאני אוהב לעשות מדי שנה, אני לא אוהב ללכת על רב אחד בלבד, אלא מאוד אוהב שכמה רבנים מאסכולות שונות, ספרדי, אשכנזי, ליטאי, חסידי, אומרים אותו דבר. אז דברי הנציב מוולוז'ין מאוד ידועים, שבניגוד לגאווה של בעל הקינה על השבטים השונים של עם ישראל, בא אלינו אנשים מסוימים ואומרים, מי שלא כמונו הוא כופר, מי שלא כמונו הוא רפורמי, מי שלא כמונו הוא לא אורתודוקסי, מי שלא כמוני הוא לא ממשיך את המסורת. הנציב לא לבד. אורח החיים הקדוש שפוקדים את קברו מאות אלפי אנשים ביום פטירתו, על הפסוק ואהבת לרעך כמוך, אומר, התורה ניתנה להתקיים בכללות ישראל, כל אחד יעשה היכולת שבידו ויזכו זה לזה. ואולי זה רמז באומרו ואהבת לרעך כמוך, פירוש לצד שהוא כמותך, כי בשלומו יטיב לך, ובאמצעותו אתה משלים שלמותך. ואם כן אינו אחר, אלא אתה עצמך או כאחד מחלקך. אומר אורח החיים הקדוש על הפסוק ואהבת לרעך כמוך בספר ויקרא, שכל אחד מישראל משלים את השני, ובסופו של דבר
יש פאזל שלם, כל חלק ממנה נראה שונה, כמו שכל יהודי נראה שונה מחברו, ויש חסידים ויש ליטאים ויש ספרדים ויש אשכנזים, ובסופו של דבר אם כולם אומרים נעשה ונשמע, כלומר כל אחד אכן הוא חלק ממה שאנחנו קוראים שומרי התורה והמצוות, אז לא רק שאין שום חובה שנהיה כל אחד אותו דבר, אלא דווקא אנחנו חלק מפאזל, שרק על ידי כך שאנחנו שונים, אנחנו בונים את התמונה שהפאזל הזה בונה לנו. זה מה שאומר אורך החיים הקדוש בדיוק כדברי הנציב מוולוז'ין. אז אורך החיים הקדוש, הנציב מוולוז'ין, וכעת נחזור שוב לערוך השולחן, בוא נראה את תמונתו. בעל הערוך השולחן, כבר הצגנו אותו מקודם, אומר, וכי יפלא בעיניך על רוב הדעות ומחלוקתם בפרטי הדינים? מה אתה שואל, למה יש מחלוקות ביהדות, למה יש מחלוקות בהלכה? דה, הוא אומר, כי לא מחוכמה שאלת את זה, זה שאלה טיפשית, הוא אומר, למה שאלת בכלל למה יש מחלוקות? כל מחלוקת התנאים והמוראים והגאונים והפוסקים באמת, אהבתי את הביטוי, הפוסקים באמת, דהיינו יש פוסקים שהם לא באמת, למבין דבר לאשורו, דברי אלוקים חיים המה. ולכולם יש פנים בהלכה, ועד רבה, זאת היא תפארת תורתנו הקדושה והתורה. וכל התורה כולה נקראת שירה, ותפארת השיר היא כשהקולות משונים זה מזה. וזה עיקר הנעימות. אני חוזר, התורה נקראת שיר, ועיקר הנעימות בשיר הזה היא שיש ניגונים שונים. אם כל הניגון הוא אותו דבר, פשוט נשיר כל הזמן, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, באותו ניגון ולא נעלה ולא נרד, אז זה משעמם. העובדה שיש דעות שונות, אומר לנו בעל ערוך השולחן, זה מה שעושה את התורה שירה ונעימה. ומי שמשוטט בים התלמוד, הוא אומר, יראה נעימות משונות בכל הקולות והמושנות זה מזה. ראינו את אורך החיים הקדוש, ראינו את המגן אברהם, ראינו כעת את בעל ערוך השולחן, ובואו נדלג למאה ה-20, לאדם שנפטר ב-1986, שנמצא בתמונה, ובנו שדווקא זכיתי להכיר, אחד מגדולי ישראל של המאה ה-20, תלמיד ישיבת סלבודקה, ראש ישיבת תורה ודעת בניו יורק, בארצות הברית, די אמר הדאטרה של הקהילה שנקראת מונסי, לפחות הקטע הליטאי עד פטירתו ב-1986. אני זוכר דווקא את יום פטירתו, אני זוכר את הרעש שהיה בבית ספר שבה למדתי, בהרמים ניסו להסביר לנו איזה אבידה גדולה קרתה לעם ישראל, ולא הבנתי עד שאמרו לי את השם, וחשבתי שזה מי שיושב לידו. תסתכלו בתמונה. בתמונה הזאת רואים את הרב יעקב קמנצי, זכר צדיק לברכה, נפטר ב-1986, ולידו בנו הרב בנימין קמנצקי, שהוא דווקא הכרתי, גרתי באותו שכונה איתו, אני גדלתי, אפשר להגיד, איתו, והוא נפטר השנה בחודש אייר. אז לזכותו של הרב בנימין קמנצקי, ולזכותו של אביו הגדול הרב יעקב קמנצקי, תרשו לי לצטט ממנו. הרב יעקב קמנצקי מדבר כאן על ברכת יעקב לפני פטירתו. בברכת יעקב לפני פטירתו אנחנו יודעים, פרשת ויחי, הוא נותן ברכה שונה לכל אחד ואחד מהשבטים. ברכה שונה. אומר הרב יעקב קמנצקי, למה ברכות שונות? קהל ישראל לפני מחשבת יעקב אבינו אינו מיועד להיות כעם אחד בלי שום חילוקי דעות ביניהם, אלא אדרבה. תפקידם הוא לחיות ביחד ב-12 שפטים נפרדים. כל אחד ותפקידו האישי, אבל כחלק בלתי נפרד מהציבור. כי המושג שלום, אומר רב יעקב קמנצקי, אין כוונתו שכולם צריכים להסכים ולאחוז בשיטה אחת ובדרך אחת, אלא אדרבה, מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. ולכן באמת, יעד יעקב לכל אחד את חלקו ודרכו המיוחד. כי כל זמן שהם מסתכלים על סמכות ההלכתית נעלה, הרי יש לנו את הכלל של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי כל אחד ואחד יש לו דרך מיוחדת בעבודת השם. זאת אומרת רב יעקב קמנצקי בצורה ברורה, שברוך השם זכינו ואנחנו שבטים. וברוך השם זכינו ולא כולנו אותו דבר. ואנחנו חייבים לא להתאבל על זה, אלא להגיד ברוך השם, עם אחד, אבל לא כולם אותו דבר. עם אחד וחלוקים אחד מהשני, ויש מחלוקות, וזה עושה את זה יותר מעניין. ארוך השולחן אומר שזה עושה את זה לניגון יותר נעים, ובא הרב יעקב קמנצקי ואומר שזה עושה את זה להרבה יותר אמיתי. כי בסופו של דבר, המושג שלום, הוא אומר, אין כוונתו שכולם צריכים להסכים ולאחוז בשיטה אחת, אלא מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים. אז תרשו לי השנה להציג בפניכם מחלוקת שלא הכרתי. כי בדרך כלל שאני מתכונן לאירוע הזה, אני מסתכל בויקופדיה המון פעמים. אבל אף פעם לא הסתכלתי בהערות שוליים. בספרים שאני קורא, אני אוהב לראות את הערות השוליים, לראות את המקורות. אבל דווקא בהכנה לאירוע הזה, אני לא כל כך מסתכל בהערות השוליים, את חטאי אני מזכיר היום, ודווקא השנה הסתכלתי. יש ערך בוויקופדיה על מגילת העצמאות. אז אנחנו דיברנו הרבה מאוד היום על מלחמת ששת הימים, בואו נעבור טיפה אחורה, נכנסים לשנת ה-70 למדינת ישראל, אנחנו עכשיו נמצאים ביום העצמאות, דהיינו היייר תשח, 1948, ובאותו יום יש את הכרזת העצמאות לפני. אז בואו נזכר קצת בתמונות ובקולות של אותו יום, של הכרזת העצמאות.
זוהי זכותו הטבעית של עם היהודי, להיות ככל עם ועם, עומד ברשות עצמו, במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי, ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. נתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו. היום הזה, היייר תשח, 14 במאי 1948.
מה אתם חושבים שקורה ביום ראשון לאחריו? את מה שקורה עד היום ביום ראשון בארץ, ישיבת ממשלה. רק זה לא סתם ישיבת ממשלה, זה ישיבת הממשלה הראשונה מאז הכרזת העצמאות. אז אתם רואים פה בדף המקורות את התאריך, היייר הכרזת העצמאות, זין אייר, יום ראשון, תשח, 16 במאי 1948, בישיבה הראשונה של מועצת המדינה הזמנית, מסרו חברי המועצה הודעה לנוסח הכרזת המדינה. וזה המסמך, מועצת המדינה הזמנית, הישיבה הראשונה, בחירת דוקטור חיים ויצמן לנשיא, פקודת סדרי שלטון, והודעת חברי המועצה לנוסח הכרזת המדינה. וזה אני רוצה לעסוק בחלק ג' של אותו ישיבה. אתם רואים פה את התאריך, זין אייר תשח, 16 במאי, זה הישיבת ממשלה הראשונה, לאחר האירוע שראינו שם בסרט, והנה ראש הממשלה דוד בן גוריון אומר, חברים שיש להם הערות בקשר להכרזת המדינה, ישמיעו את דבריהם. בבקשה, בוא נשמע איזה הערות יש לכם.
נציג הרוויוניסטים, צבי סגל אומר, כתוב במגילת העצמאות שאנחנו נשתף פעולה עם האום על החלטת ה-29 בנובמבר, שזה תוכנית החלוקה. אבל אני רוויוניסט, שני גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, זה השיר של ביתר, אני לא רוצה שישמע שאני מסכים. אבל הוא אומר, השתתפנו באירוע החגיגי של הכרזת העצמאות וחתמתי על מגילת העצמאות, היות ולא רצינו להיבדל מן הכלל במאורע כה חשוב וכה חגיגי. אומר מאיר דוד לוינשטיין מאגודת ישראל, שיש לו המון הסתייגויות על מגילת העצמאות, ונדבר עליהם. מתעלמת מזכותנו היחידה לארץ ישראל המבוססת על ברית בין הבתרים. ב. מתעלמת מהזכויות הגדולות של היישוב הישן. ג. מתעלמת מאופייה המיוחד של ארצנו, ארץ הקודש והסגולה. ד. נמנעת מלציין ולהזכיר בהגדרת אופיו של משטר מדינת ישראל שיהיה מבוסס על חוקי תורתנו הקדושה. וה. נמנעת מלהזכיר את שם השם. כל מי שמכיר את ההיסטוריה של מגילת העצמאות יודע שזה היה הנושא. בסוף מגילת העצמאות נאמר משהו בסגנון של משהו בצור ישראל, בתוך אמונה בצור ישראל, שיש הדרושים שהכוונה לצהל, ויש הדרושים הכוונה לצור ישראל קומה בעזרת ישראל, הקדוש ברוך הוא. יש לו חמש הסתייגויות, חמש הסתייגויות לנציג אגודה. והוא אומר בסוף, רבותיי, עליי לציין, שאם למרות כל הנעל, חתמתי גם אני, נציגה של אגודת ישראל על הכרזת מועצת העם, עשיתי זאת תוך הכרת האחריות הקשה והסכנה הופפת אותנו מכל עבר, כדי למנוע, הוא אומר, למנוע קרע בעם באירוע כל כך חשוב. אני לא רוצה שיתפרש שההסתייגויות שלי אומרים שאני לא מסכים שיהיה מדינה, אלא אומר שיהיה מדינה. אבל יש לי בעיות איתה. אז הרוויוניסט אומר, לא מוזכר שני גדות לירדן. הנציג אגודה אומר, לגמרי נמנעתם מלהזכיר את אופייה הדתי, את אופייה הרוחני, את שם השם. אבל הוא אומר, בסופו של דבר הוא לא רצה שיתפרש שיש פילוג בתוך העם היהודי. שמואל מיקוניס, מהקומוניסטים, אומר שהוא חושב שהבעיה שהייתה עד עכשיו עם הערבים היא בגלל שהיה פה שלטון מנדטורי. כלומר, האנגלים הם אלו שגרמו לסכסוך בין הערבים ליהודים. אז אוטוטו הבריטים עוזבים את הארץ, אוטוטו יהיה פה שלום. ככה הוא אומר באותו מעמד, שמתי את הדברים פה, קצת לצחוק יחד ולראות, וואלה, הוא צודק, העמי בריטים עזבו לפני כמעט 70 שנה, ומאז יש שלום. ובכל זאת הוא אומר, זה הסיבה, חבל שלא אמרתם את זה. צבי לוריה ממפ"ם אומר שיהיה פה מדינה סוציאליסטית. כל הפועלים יתאחדו, ובעזרת השם יהיה פה מדינה סוציאליסטית. קלמן כהנה, מפועלי אגודת ישראל, אומר שבגלל העובדה שההצעה למגילת היסוד הומצאו לנו במאוחר, לא ניתנה לנו לפועלי אגודת ישראל, שאינם מיוצגים בממשלה הזמנית, האפשרות לטעות על הנוסחה הראשונה של ההצהרה. זו הביא לידי כך שהרבה דברים שאפשר היה לתקן בה לא תוקנו.
אבל אומר קלמן כהנה, אם חתמנו על ההצהרה, הרי זה כדי להפגין את אחדות עם ישראל בתקופה זו. ומסיים דוד בן גוריון שכל הדברים שאמרתם נרשמו, וזה לא בא להחליש את תוקפה של האחדות היהודית אשר נתגלתה ביום ההכרזה על הקמת המדינה היהודית. אחדות זו עומדת וקיימת, אדרבה, דווקא התגלות חילוקי הדעות בשאלת מדגרה הראשונה מוכיחה כמה מלוכד העם היהודי בעיקר בהקמת המדינה. הלוואי ונחזור לימים האלו שיכולנו לחתום על הצהרה אחת של מגילת עצמאות ולהביע כל ההסתייגויות. והם נרשמו בפרוטוקול, הפרוטוקול בפניכם. עם אחד, אבל עם חילוקי דעות. בעל הקינה, ומה היה, מה טוב ונעים, בבוא שבטי בני יעקב, שלוש פעמים בשנה, בשער האיך. ואכן, בגלל שאנחנו מגוונים, בח סוד תעודה וסוד חכמות, ובאו בני קדם וחכמי שפה לכתוב ספרייך. אין כמוכם, אתם שונים, אבל אותו דבר. אתם חלק מעם אחד, ואתם אותו דבר, ואז באים שרים מכל מיני מקומות, כדי לראות אתכם. ותסתכלו בסרט הבא ונראה דוגמה חיה, דיוויוק בתקופה הזאת, שבה באה מדינה שונה, תרבות לגמרי אחרת, לראות איך לומדים בארץ.
בטוחים שפרסי הנובל שמקבלים יהודים קשורים ללימודי הגמרא. כך לפחות אפשר להסיק ממספר לומדי הגמרא שם. ומהעניין שישראל מעוררת, כתבנו אבישי בן חיים נלווה לצוות טלוויזיה מדרום קוריאה שבא לבקר כאן.
ניסיונות לפצח את סוד הגניום היהודי. צוות טלוויזיה שהגיע במיוחד מדרום קוריאה, הישיבה היוקרתית קונוביץ' Never.
This is the reason why we came to see the real Talmud. Jewish is known for Nobel Prize. You guys have more than 200 people won the Nobel Prize. This is the reason why Korean people are so curious about how Jewish people study. Why Jewish people are so smart.
בקוריאה, כך עולה מדבריהם, הגיעו למסקנה שהמוח היהודי הוא תוצאה של דורות על דורות של לימוד תלמוד, והם רוצים גם.
We don't have any good place, any good school for Talmud in Korea.
תלמוד מתורגם לקוריאנית הפך ללהיט. רבים לומדים וחולמים לפענח את הטכניקה ולחדד את מוחם.
אבל אם אני רואה שהמצב בין שניהם הוא לעולם אסור, אז אתה רואה שבכל העולם זה אסור, אז מין, אתה רואה שזה לא דבר שהוא ספציפית עליו. מצוות דיבום נאמרה באישה שהיא רכורה קרובה.
המהלכים לא כתבו עם לב.
Sometimes
Tony to keep quiet, no? ולחלל לימוד התלמוד בישיבות, הם מתייחסים בחרדת קודש.
Thank you so much.
Thank you very much giving us the opportunity to come to yeshiva.
דברים שאומרים מהלב, אז בכל צבא מבינים.
Teach us to how to understand Jewish way of study.
התענוג שלך בלימוד הגמרא הוא תענוג דתי או תענוג אינטלקטואלי?
בישיבה דווקא ניסו להסביר כי יש משהו אפילו יותר חשוב מן ההישג האינטלקטואלי.
זה ברור שזה מחדד את המוח מאוד, אבל לא זו המטרה העיקרית. תורת ישראל, כל העבודה היא לשנות את עצמך.
יותר ממה שהתורה מלמדת דרכי החשיבה, מפתחת את איכויות המחשבה ומלמדת אותנו את הלוגיקה. יותר מזה היא מעדנת את הנפש.
עכשיו תשמעו קטע. פרדוקסלי, בעוד שפה בישראל מגנים את בחורי הישיבות על חוסר הסיכוי שמי מהם יביא לנו הישג מדעי כלשהו, שם בקוריאה משוכנעים שרק בזכות לימוד הגמרא הוצב אותו מוח יהודי שמביא לנו כל כך הרבה פרסי נובל.
You have to go back and look at their tradition, where this all the these studies came from. There must be the root. We have to find the root in order to understand their way of living. This is a reason why we want to come to yeshiva.
Maybe really you have seen the things that we didn't.
מלך בקיבך ובחסרי חיילים וכל נשב והכל לאום גברו גברה איך שוטים בכל הגבול שוטים בכל עיר ועיר ועם זקני אמתם ואין מורה כמורה איך בימי בכבות היות קודש לאל נבחו בני נביאים בני אל חי נערה איך פחת תקופה לקו האמת נשקלה תוך את שנות דו ודו בשני הדרה איך מולד לבנה כפיוקך ומחזה שומה לרחבך ובה הרעך סתרה איך נראה בתמוס כסיל בך ויעלה כישול כישר כל החודשים לבד זה בחדרה איך היה דבירך מקום ארון ויהי הדר איכל ואז מזבחות היה חצר איך היה משכך, היה משכך באדמך יחפר, ומה היה לילדי כהת, היה נזירייך. יש פה דיבור על ילדים, ילדי כהת. אני תמיד תמתי על המילה ילדים, כפי שאתם רואים בדף המקורות מצד אחד, נאמר במסכת תענית, כל המצוות הנהוגות באבל נהוגות בתשעה באב, ובין השאר אסור ללמוד תורה, כי פקודי השם ישרים מסמכי לב, בתינוקות של בית רבן, בתילים בגלל זה. לעומת זאת, במהרה ייבנה המקדש, וכולנו נעסוק באיזשהי אופן כקבלנים, כמהנדסים, כתורמים, בבניין הבית הזה, ונאמר מסכת שבת קוף יוטט עמוד ב', תמיד זוכר את הדף simply because קוף יוטט זה הפרק הארוך ביותר בתהילים, זה גם הסימן והשולחן ערוך אור החיים שאומר שאפשר להוסיף בקשות פרטיות בתפילה, קוף יוטט עמוד ב', אין בבטלי תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש. אז יבנה בית המקדש, כל עם ישראל יהיה עסוק בו חוץ מהילדים. אז מצד אחד הילדים מתאבלים על בית המקדש, הם לא לומדים היום. מצד שני, כאשר יבנה המקדש הם ילמדו. יש פה גישה מעניינת לילדים בחז"ל. מצד אחד שירגישו מה שאין, אבל כאשר ואם יבנה, הם יהיו הראשונים שיהנו. הם ילמדו תורה. אנחנו נלכלך את הידיים, נזיע, ואנחנו נבנה את בית המקדש. ונאמר שם באותו גמרא, כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן, כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבים אותה. ותסתכלו על המסך על התמונה הבאה. על מדינת ישראל, שנות ה-50, 1950 ליתר דיוק, ואיך היא מתייחסת לילדים. ברוך השם יש לנו מדינה שמשלמת על טיפולי פוריות ורוצה ילדים ויש קצבת ילדים, ואני יודע שיש מחלוקות כמה קצבות לתת וכמה ומה ומה, אבל אין ספק שיש את המסורת הזו של היחס לילדים, ילדי קהת שנאמר פה בקינה במדינת ישראל המחודשת. קחי קצת כסף על כך שאת גידלת ככה בילדים. מדהים. איפה נביאים בני עליון וכל יוצא עבדו והלכו שבים על כך ושרי חיית יפי נוף לראש תבל וראשך לנס חתך לבד צפך קצר כציר היחך מעוסך ומיזרים שתופך וכל רוח הפיצך ויש ברע בהרייך מרית בצורך אשר מצר נצרך ואז נרים אחורך ואת היית באוכרייך אל ערימך די נקראת אריאל ויהיה חבר בנבך הרית אורח ודרייך שוב הלל בו עליך תתנו לו דומי עד שוב כבודו ועד יבנה גדרייך נפשי מאוד נחשפה לראות בזיו זוהרך שלום יהיה לך ורוב שלום.